אז הנושא של השיחה הערב הוא מפתיע מפתיע, שמחה. ולפעמים יש תחושה שבאמת הנושא הזה מפתיע. ואפילו איזה מין תחושה של מה לבודיזם ולשמחה. ושאפילו לדבר על שמחה זה לא כל כך רוחני. ושרובנו מכירים את הצדדים שהבודיזם מדבר עליו, את הצדדים של הדוקה, של האי נחת, של החוסר סיפוק, של סבל. אז מה, איפה שמחה משתלבת בכל הדבר הזה? עשיתי פעם, לא מזמן, לימדתי סדנה, סמינר, במקרה זה יצא גם כן בסמיכות זמנים, גם כן בנושא הזה של שמחה. ועשיתי ניסוי. שאלתי, מי מכיר את האמת הנאצלת הראשונה? אתם יודעים מה? בואו נעשה את אותו ניסוי כאן. מי מכיר או מכירה את האמת הנאצלת הראשונה? זה לא בוחן פתע, זה בסדר אם לא מכירים. חלקכם מכירים, נהדר. האמת הנאצלת הראשונה מדברת על בדבר קיומו של חוסר נחת, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון בחיים. יש בחיים באופן מובנה הרבה פעמים חוסר סיפוק, אי נחת, חוסר שביעות רצון. מי מכיר את האמת הנאצלת השלישית? מי יכול להגיד מהי האמת הנאצלת השלישית? כן. שזה מה?
מדעת הסבל, או
היתרון לסבל, השחרור מהסבל. נהדר. נירוד, הסוף של הסבל, הסוף של האי נחת, ושל החוסר סיפוק, ושל הקושי, ושל המצוקה, ושל הסבל. אז כאן התרגיל לא הצליח, כי אתה באמת, ולא רק אתה, ידעתם את האמת הנאצלת השלישית גם כן, אבל איפה שעשיתי את זה, וגם בהרבה מקומות, אנשים יודעים להגיד מאוד במיידי את האמת הנאצלת הראשונה, כי על זה הם שומעים הכי הרבה אנשים, מדברים על זה, אנשים כותבים על זה, מורים מלמדים על זה, וזה משהו שאנחנו שומעים עליו הרבה, דוקה, המילה דוקה, שזה פירושה, או סבל, או חוסר סיפוק, אי נחת וכו'. אבל האמת הנאצלת השלישית היא פחות נוכחת, פחות מדברים עליה, פחות מלמדים אותה, למרות שהיא קיימת. ארבע האמיתות הנאצלות הן שלובות זו בזו, למעשה זה כמו הולוגרמה. הן אחת חלק של השנייה, הן לא נפרדות זו מזו. הסבל וסופו של הסבל, הסבל והאי סבל, הם משולבים זה בזה בגישת הדרמה. ולשמחה, שהיא הפן ההפוך או האיכות ההפוכה של דוקה, יש מקום של כבוד בדרמה. וככה צריך. כי לשם אנחנו מכוונים, לשם אנחנו מתרגלים. אוקיי, לדעת את האמת של קיומו של קושי וסבל בחיים, זה אמת חשובה, זה אמת משחררת. אבל לא לעצור שם. זה לא סוף הדרך. האמת של הדוקה היא גם משולבת עם האמת של הסוכה. סוכה זה קודם כל המרכז של אודליה, שנקרא סוכה. זה, לאודליה יש מרכז של מדיטציה ויוגה בגבעת ישעיהו, איפה שהיא גרה, שהוא נקרא סוכה, והוא לא סתם נקרא סוכה. סוכה זה האיכות שהיא ההפך מדוקה, האיכות של שמחה. והאיכויות שונות של שמחה מופיעות מלא 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 בטיצ'ינג. הבודיזם רווי באיכויות של שמחה. וכמו שלאסקימואים יש 50 מילים לשלג, בדרמה יש המון מילים שונות שמתארות ניואנסים ואיכויות שונות של שמחה. יש פיטי, לא הפיטי באנגלית, אלא פיטי בפלית, שזה שמחה מתפרצת או התלהבות או עליצות עם המון המון אנרגיה. יש סוכה, שזה שמחה קצת יותר רגועה. יש פסדי, שזה איזושהי איכות של שמחה שהיא שלווה. האיכות של שמחה מופיעה בהמון רשימות שונות של הבודה. היא כמובן מופיעה בארבע איכויות הלב, בברמה ויהרז. היא מופיעה ברשימה של שבעת הגורמים של ההתעוררות או של השחרור. היא מופיעה כמשהו שבמקביל גם מתפתח מעצמו בעקבות או בעזרת התרגול. זאת אומרת, הדרמה אומרת, כשאנחנו מתרגלים, בגלל זה השמחה היא ברשימה הזאת של שבעת גורמי ההתעוררות, היא משהו שהוא, כשאנחנו מתרגלים, כשאנחנו בדרך, מתרגלים ומתרגלות, כמה איכויות פשוט מופיעות באופן ספונטני או מתפתחות בנו באופן ספונטני. שמחה היא אחת מהן. ובמקביל, הדרמה אומרת, שמחה, וגם שאר האיכויות, אבל היום אנחנו בפוקוס על שמחה, היא איכות שאנחנו נקראים לפתח באופן מכוון, כתרגול. ואולי זה יפתיע חלק מכם, למעשה לרוב זה מפתיע את המתרגלים והמתרגלות היותר ותיקים. נכון, אנחנו מכירים שאומרים ויפאסנה זה להיות עם הדברים כפי שהם, נכון? אז איך זה יכול להיות, איך זה משתלב עם לפתח ולטפח באופן מכוון את האיכות הזאת של שמחה? אני מקווה שעד סוף השיחה הערב זה יהיה, התשובה על זה תהיה מאוד ברורה. אני רוצה להתחיל עם ציטוט של נזירה במסורת הטיבטית שנקראת טנזין פלמו. חלקכם אולי קראתם ואולי אפילו פגשתם אותה, היא הייתה בישראל לפני שנתיים נדמה לי, והיא היא נזירה בגיל 19 בערך, עוד לפני שבכלל זה היה פופולרי לנסוע להודו ולתרגל. והיא מאוד מאוד, איך אני אגיד ככה, מאוד התרגול שלה, היא הייתה 12 שנים במערה בהימלאיה, בבדידות ותרגלה. יש ספר שנכתב על, עליה, על, על החיים שלה, שנקרא מערה בשלג. מאוד מאוד מומלץ. אז אי אפשר להגיד עליה שהיא לוקחת את התרגול בכלילות. 12 שנים במערה, וגם לפני וגם אחרי. זאת אומרת, החיים שלה מוקדשים לתרגול. זאת אומרת, היינו מגדירים אותה כאדם מאוד מאוד רציני בתרגול, נכון? והנה מה שהיא אומרת. חשוב שלא נהפוך את הדרך הרוחנית למשהו כבד. יש לנו מספיק בעיות בחיים, ולא צריך להפוך את התרגול הרוחני לעוד בעיה. התרגול אמור להיות משהו שמקל על החיים, לא מכביד עליהם. אל תדאגו כל כך. היו שמחים. Be happy. כמה פעמים אנחנו צוחקים ביום? לעומת כמה פעמים אנחנו מתעצבנים? המדע אומר שאנשים מבוגרים צוחקים בין 15 ל-30 פעם ביום. לא יודעת את מי בדיוק הם בדקו, אבל זה המדע, סטטיסטית. ולעומת זה ילדים צוחקים, אנחנו בין 15 ל-30, ילדים בין 200 ל-300. לרוב זה עד שהם מתחילים ללכת לדיקטטורה הגדולה שנקראת בית ספר. ואז אומרים להם דברים כמו, תמחקי את החיוך מהפרצוף, או מה כל כך מצחיק, אולי אתה רוצה לשתף את כולנו. תגיד לי מה מצחיק, גם אני רוצה לצחוק. אז בואו נדבר קצת על מה זה שמחה. מה זה שמחה בשבילנו? כל אחד מאיתנו, מה זה שמחה? מה אומר לנו שמחה? מה, כשאנחנו חושבים את המילה הזאת, שמחה, מה עולה לנו? כמו רוב, או כמו כל הרגשות האחרים, שמחה לרוב לא מופיעה כרגש בלעדי. להרבה מאיתנו היא מופיעה עם עוד רגשות. לפעמים רגשות תומכים, לפעמים רגשות... סיפרה לי מישהי, מתרגלת ותיקה, שהיא ליוותה את הנכד שלה לבית חולים. הנכד שלה היה צריך לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית. והיא ישבה מחוץ למסדרון, חשה שהיא מאוד דואגת. אז היא התחילה לתרגל מטה. מטה, למי שלא כולכם מכירים, זה תרגול של loving kindness, של לשלוח אהבה. לעצמנו, לאחרים, היא התחילה לתרגל מטה. לעצמה, לנכד, לאט לאט היא הרחיבה את זה לכל מי שבבית חולים, גם לחולים, גם לצוות הרפואי. היא ישבה ככה ותרגלה, והיא אמרה, היא פתאום הרגישה שמחה גדולה מציפה אותה. ואז מיד, בעקבות השמחה, מה היא הרגישה? רגשות אשמה. איך זה יכול להיות שאני יושבת פה בבית חולים ומרגישה שמחה? אז הרבה פעמים, זה ככה אולי מין מצב קצה, אבל הרבה פעמים השמחה שלנו היא לא באה לבד, היא לא בוואקום. כל מיני רגשות נוספים, כמו אשמה, כמו אמרה לי מישהי, כל פעם שהיא מרגישה שמחה, היא מרגישה, מופיע יחד עם השמחה גם פחד. פחד שתכף השמחה הזאת תיגמר. פחד שהיא תכף תיענש איכשהו על השמחה הזאת, כי לא מגיע, או כי יש המון אנשים סובלים בעולם. אז לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזושהי מערכת יחסים פנימית. יש לנו את הרומן שיש לנו עם שמחה. ואת הרומן הזה אנחנו יכולים לבוא איתו במגע, או לחקור אותו, או לפגוש אותו, או פשוט לשים לב אליו במהלך היומיים הקרובים. אנחנו כמובן מוזמנים לעשות את זה במשך כל החיים. אבל ריטריט זה באמת זמן מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו מתוך זה ששמנו את כל השאר הדברים בצד, מתפנה לנו הזמן כשאנחנו באמת מפנים את תשומת הלב פנימה. זה זמן נהדר לשים לב לדברים שעולים. ובסופה של זה, בהקשר של שמחה, מה עולה לי כשאני שומעת את המילה שמחה? אולי עולה בהתנגדות. כאילו, מה שמחה עכשיו? החיים שלי מאוד מאוד קשים. אולי באמת יש לנו בחיים, בתקופה הזאת, נסיבות אובייקטיביות לא פשוטות. יכול להיות שבאמת עובר משהו עלינו, על האנשים הקרובים לנו, אם יש ילדים, אם יש זוגיות, אולי בעבודה, אולי חברים קרובים. ויכול להיות שעכשיו, בדיוק בתקופה הזאת בחיים שלנו, שמחה היא מאיתנו והלאה. ולפעמים זה עלול להרגיש כמו איזה מין דיסוננס גדול מדי, שהמרחק גדול מדי בין מה שאני מרגישה שקורה לי בחיים, לבין מה שעכשיו פה מתחילים לדבר, מה זה פה חשיבה חיובית, פסיכולוגיה חיובית, מה זה פה ברסלב, תהיו שמחים כל הזמן. אז לא. בוודאי שאין כאן איזשהו ציווי, תהיו שמחים. יש כאן הזמנה לחקירה. ואני לא מכירה סיטואציה יותר טובה לחקירה של עצמנו, של הגוף נפש, של הלב והתודעה, מאשר ריטריט. זאת המטרה המוצהרת של ריטריט, לבוא ולחקור את הגוף נפש. מה זה אומר לחקור? זה לאו דווקא לעשות אנליזה, זה לאו דווקא לנתח, לאו דווקא בצורה מנטלית, אלא הרבה יותר באופן חווייתי. לשבת ולחוות את מה שעולה בנו, ולאפשר למפגש הזה להיות כפי שהוא. אם עולה קושי מול הנושא הזה, לאפשר לקושי. אם עולה הקלה, או סוף סוף מדברים על שמחה, יופי להיות עם זה. אם יש בלבול, להיות עם הבלבול. מה מערכת היחסים שלי, מה הרומן הייחודי, אינדיבידואלי שלי, עם הנושא של שמחה? כמה בחיים יש, זה מתאפשר, הנוכחות של האיכות הזאת, כמה בחיים אני מאפשרת. לפעמים הנושא של שמחה, גם כשאמרתי ככה, מה עולה לנו כשאנחנו שומעים את המילה שמחה, אז יש כאלה שהקונוטציה הראשונה שלהם לשמחה זה משהו כמו זיקוקי דינור, בליס, אקסטזה. כן, זו גם שמחה. אבל יש גם, כמו השלג של האסקימואים, יש המון איכויות שונות של שמחה. יש שמחה שהיא יותר כמו, באמת כמו איזושהי שלווה, או איזושהי בהירות. איזושהי בהירות פנימית. לפעמים פתאום נופל לנו איזשהו אסימון, יש איזשהו אינסייט. ואנחנו מרגישים כמו, משהו כמו, איזושהי, משהו היה על הכתפיים וירד. יש שם איזשהו רגע של קצת הקלה, שהוא מלווה גם באיזשהו סוג של שמחה. גם בעברית, אגב, יש המון המון מילים שונות לשמחה. נכון? יש ססון וגיל ורינה ודיצה וחדווה וגילה ועליזה, עליזות וצהלה והתלהבות ועליצות. ורון אמרנו, ורון וגיל, זאת אומרת, באמת, גם וכל, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה יכול להיות נורא מעניין, באמת כל מילה סביר להניח שיש לה איכות קצת אחרת, כי בעברית לא, רוב הזמן לא השתמשו באותה מילה שיש לה בדיוק את אותה משמעות פעמיים. אם הוסיפו מילה אחרת, סימן שיש בה קצת איזשהו גוון, איזושהי תחושה טיפה אחרת. אז לפעמים כשאנחנו חושבים על החיים שלנו, ואם אנחנו חושבים על שמחה כעל זיקוקי דינור, אז אנחנו אולי נסתכל על החיים ונגיד, הרבה זמן כבר לא שמחתי. כי אולי הרבה זמן באמת זה לא היה משהו כזה מטורף. אבל אם אנחנו מסתכלים על שמחה כאל איזשהו רגע קטנטן של נתחיל מנחת רוח, קורת רוח, איזשהו רגע של הכל בסדר, אפילו אם זה היה רגע קצר מועד. כמו שאודליה הנחתה היום את המדיטציה לפני ארוחת ערב, אני רוצה גם רגע, לרגע אחד קצר להזמין אתכם להיזכר, לחשוב על משהו במהלך השבוע האחרון, קטן, קטן, שגרם לכם שמחה. עכשיו, המיינד נוטה לחפש באמת את אותם, את הקידום בעבודה. איך שמחתי שקיבלתי את הקידום בעבודה, את ה זוגיות, סוף סוף האדם, האישה שאני כבר כל כך הרבה זמן, זה סוף סוף זה קורה. אבל אני מדברת על דברים הרבה יותר קטנטנים, אני מדברת שלא יודעת מה, הייתם נורא נורא רעבים והגעתם הביתה והכנתם לעצמכם סנדוויץ' כזה נורא נורא טוב. עם, לא יודעת מה, עם איזה ממרח כזה נהדר, ועם איזה שכבה של עגבניות, ושכבה של חביתה, מביצי חופש כמובן. וזה היה, כאילו, ואיזה רוטב כזה, של אלף האיים, הטבעוני מעל זה. וזה היה רגע ממש ממש כיפי. אני מדברת על רגעים כאלה, על אצלי בבית, אנחנו עברנו עכשיו, עברנו בית, ענת, הבת זוג שלי ואני, והגענו לבית שיש בו בחצר חתולה, והיא לא הייתה של אף אחד, היא גם לא הייתה בדיוק של בעלת הבית הקודמת, אבל היא שם. היא שם, אז התחלנו לתת לה אוכל, ואז הסתבר שיש לה שני גורים קטנים מתוקים. לא צריך הרבה בחיים, כל מה שצריך בחיים זה שני גורי חתלתולים במרפסת, והבוקר והיום שמתחילים אותו נראה אחרת לגמרי, שפשוט יושבים ומסתכלים עליהם. אני פשוט יכולה לשבת שם שעות, אני גם יושבת שם שעות. כל בוקר. קודם כל, איך שהם מקורבלים להם בסלסלה ששמנו להם. איך הם ישנים כזה, אחד, כמו יין וין כזה. ואחר כך הם מתחילים להתמתח והם יורדים כזה עוד אפופים כאלה, ועוד קצת מתנדנדים. והזכר, הוא בכלל, הוא קלמזי כזה, אז הוא לומד איך להתנקות, אז הוא כזה מנקה את עצמו ונופל עם הכפה ככה. עושה ככה ונופל, ומתיישב, עושה ככה ונופל. ואז הם משתוללים, והם הזנב של אמא שלהם. זה מקור בלתי נדלה למשחקים. היא יושבת, עושה ככה עם הזנב, והם קופצים על זה, תוקפים את זה, בורחים מזה. אז רודפים אחד אחרי השני. ואז תוך כדי שהם בשיא הרדיפה אחד אחרי השני, פתאום אחד מהם מוצא עלה, עלה יבש. ואז הוא מתחיל להתעסק עם העלה היבש. ואז השני או השנייה באים לראות במה מתעסקים עכשיו, ועכשיו הם שעה עם העלה הזה. מעיפים אותו באוויר, משחקים איתו. לא צריך הרבה בשביל לחוש שמחה כשרואים חתלתולים משחקים. וגם אני חושבת שזו תזכורת מאוד מאוד טובה שהחיים יכולים אולי להיות קצת יותר משחקיים. כמו שטנזין פלמו, הנזירה הרצינית, אומרת לנו. קצת יותר משחקיים. בחברה שלנו, זה לא כל כך נהוג לדבר על שמחה. ובמובן הזה אני חושבת שהבודיזם, שהוא ככה חצה את הגבולות מהמזרח ועבר, כשאיכשהו עבר את ביקורת הדרכונים, הוא קיבל כאן איזשהו מין צביון מערבי. וקיבל על עצמו איזה מין רצינות כזאת שככה, כי אנחנו אנשים רציניים, אנחנו באים לתרגל, אנחנו רציניים, רואים את זה נורא טוב בהודו כשהולכים לריטריטים של ויפאסנה בהודו, כל המערבים יושבים כמו, כאילו הם בגיבוש צבאי ושומרים כזה, וההודים מתגלגלים מצחוק, כל האודיות בר, זה מופרד בין גברים ונשים. אז איפה שאני הייתי עם כל הנשים האודיות, כל הזמן הן מפטפטות ומתגלגלות מצחוק, ואמרו בריטריט לא לבוא עם תכשיטים שעושים רעש כשנכנסים לאולם. האודיות עם כל ה-20 צמידים על כל יד וה-20 צמידים על כל רגל, הן נכנסות לזה, כל האולם מצלצל. למה כל כך קל לנו לדבר על המצוקות ועל מה שקשה לנו ועל האישויים שלנו, וכל כך קשה לנו לדבר על מה שעובד ומה שטוב ומה ששמח ומה שכבר לא צריך לשפר כי הוא כבר הכל בסדר? אמרה לי חברה שמתרגלת, שהשתתפה איתי בקורס, היא אמרה לי, אין לי מה לדבר עם חברות כבר. מה אני, עוד פעם אגיד להם שאצלי הכל בסדר? א', לא נעים, כי להם קשה, אז מה, אני אשוויץ ואני אנפנף שאצלי הכל בסדר? ב', היא אמרה, די כבר, זה משעמם. הם לא רוצות לשמוע כבר. וזה סיפור אמיתי. אנחנו כאילו יש לנו לגיטימציה לשתף בקשיים, במה, על מה אנחנו עובדים, במיוחד אנחנו, האנשים הרוחניים, אנחנו לא תתפסו אותנו באיזה מין קלות ראש חסרת אחריות כזאת של, רגע, מה, אם הכל בסדר, אז מה, אז בשביל מה באנו לכאן? לא, באנו לעבוד, להפשיל שרבולים, לתת בראש. אני רואה את כל הדפוסים שלי, אני רואה מה לא בסדר אצלי, אני במודעות לזה, אני במיינדפולנס, ואני עכשיו באתי לעבוד על זה ולשנות את זה. כי אני רוצה להתעורר. זו התכוונות נאצלת. אבל הדרך לשם, ההתכוונות להתעורר, אבל הדרך לשם, זה כמו ש... אני חושבת שתיך נתן, הנזיר שאודליה הזכירה, אני חושבת שזה הוא שאמר, הדרך לשלום לא יכולה לעבור דרך מלחמה. הדרך לשלום חייבת לעבור דרך, בדרכי, שלום. אז על אותו משקל, לא בדיוק אותו דבר, same same but different, הדרך להתעוררות, לחיים ערים, היא עוברת דרך, מה זה חיים ערים? איך זה, איך אולי אנחנו מדמיינים? מה זה חיים ערים? אנחנו האמת לא צריכים לדמיין יותר מדי, כי הבודה לא משאיר לנו הרבה לככה, לפרשנויות. הבודה מפרט לנו, בדיוק. אחד הדברים שהוא אומר, שחופש מתבטא בשמחה, ושבעת הגורמים של ההתעוררות, שבעת האיברים של ההתעוררות, הם גם שבעת, שבע האיכויות של האדם הער, או של האישה הערה, ואחת מהן זה שמחה. לפעמים אנשים אומרים לי, למיינד, לתודעה, יש נטייה לנגטיביות. וזה כאילו הטבע של המיינד. אז זה לא נכון. זה לא נכון. שראה את ארץ נהדרת. למיינד יש באותה מידה נטייה לחיוביות. זו שאלה... איזה חלק של המיינד אנחנו מטפחים? נכון שהמיינד מורגל, כל מיני סיבות יש לזה, למה המיינד בחברה המערבית במיוחד, רשימה ארוכה של סיבות והסברים סוציולוגיים ופסיכולוגיים שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל יש סיבה למה המיינד התרגל או הורגל, להיות מוטה לצד הנגטיבי, אבל זה לא הטבע שלו. אדרבה, אם כבר, הבודיזם אומר שהטבע שלנו, של מה שנקרא לזה אנחנו, טבע של המיינד, הוא בהירות. ושמחה, המיינד בטבע שלו הוא בהיר ושלב ושמח. ורק, המסורת אומרת שרק העננים מסתירים, כמו העננים שמסתירים את השמש, זה דימוי שמשתמשים הרבה במסורת, שהשמש כל הזמן שם, אבל לפעמים יש יום ערפילי, אנחנו אולי... קשה לנו עכשיו לזכור דבר כזה שאי פעם היו ענני גשם שהסתירו את השמש, אבל זה קיים, וזה עוד יחזור. בנובמבר או דצמבר. אבל המסורת אומרת, זה שהעננים הסתירו את השמש, זה לא בגלל שהשמש הפסיקה להיות קיימת. היא מוסתרת, זמנית, על ידי השיפוטים, ההרגלים השליליים, הפחדים, כל הדברים שמסתירים את הטבע של הטבע הבודה, אם תרצו. אולי לרובכם יחיעם מרגיש כמו מקום בקצה העולם. אני נולדתי וגדלתי לא רחוק מפה, בקיבוץ קברי, אז בשבילי זה לחזור לאזור הבית, הגליל המערבי. ואח שלי והמשפחה שלו עדיין גרים בקיבוץ. אז ניצלתי את ההזדמנות ואתמול נסעתי לבקר את אחי ובעיקר את האחיינים. אחיינית בת 7-8 כבר בעצם, ואחיין בן 10. אז האחיינית אתמול בערב נשכבת לה ככה למין קורסה כזאת שנפתחת אחורה ככה, נשכבת אחורה והיא אומרת, החיים מושלמים. ואז היא מוסיפה, חוץ מדבר אחד קטן. אז אני הסתקרנתי, מה זה כבר יכול להיות? שאלתי אותו, מה זה? אז אח שלי אומר מהצד. הוא צדק. היא אומרת, אחי הגדול. אם הוא רק לא היה. לרובנו יש איזה משהו כזה, אם רק זה לא היה. או אם רק זה וזה כן היה, אז הייתי יכולה באמת להיות שמחה, באמת להיות מאושרת. האחיינית שלי אגב היא פותחת בפניי עולם חדש, עולם מלא וחדש של כל מיני דברים שאני אפילו לא שמעתי אותם מימיי. היא אומרת לי, בואי נשחק בלושלוש ובואי נראה לך את הגומילו שלי וכל מיני, כל דבר כזה. אני שואלת אותה, מה זה? מה? אז בסוף היא מסתכלת עליי והיא אומרת, דודה, את במצב קשה. יש לנו הרבה דברים שאנחנו אומרים, אם רק היה לי זה וזה, אז הייתי יכולה להיות באיזושהי שלווה, באיזושהי מנוחה, באיזושהי שמחה. כמעט תמיד יש איזה משהו כזה. אז מצד אחד זה נורא טבעי שאנחנו נרצה דברים. אנחנו נרצה, אנחנו תמיד שואפים לעוד, לצמוח, להתפתח. רצון הוא לא דבר רע, גם לא במסורת הבודהיסטית. רצון הוא לא מיד שווה אחזות. יש רצון מיטיב. רצונות מועילים וטובים. רצון מיטיב זה מה שהביא את כולנו לכאן, לריטריט. אבל טוב לראות שלפעמים אנחנו מתנים את הרווחה הפנימית שלנו, את ה-well-being שלנו. מתנים אותו במשהו. כמו שהאחיינית שלי אמרה, אם רק זה לא היה. גם לנו יש כאלה, רק זה. אם רק תהיה לי עבודה. אם רק אני אוכל להיפטר מהעבודה שיש לי. אם רק תהיה לי זוגיות. אם רק אני אוכל לצאת כבר מהזוגיות שיש לי. אם רק יהיו לי ילדים. אם היה לי יותר כסף, אם היה לי יותר בריאות. כל דבר שאנחנו עושים בחיים, הוא מתוך, אנחנו עושים אותו או רוצים אותו, כי אנחנו מאמינים שזה יגרום לנו להרגיש טוב יותר. אם תהיה לי הזוגיות הזאת, אני ארגיש טוב יותר. אם אני אפטר מהזוגיות שיש, אני ארגיש טוב יותר. אם אני אגיע לריטריט, אני ארגיש טוב יותר. אם אני כבר, שהריטריט ייגמר כבר, אני ארגיש טוב יותר. אז הדרמה באה ואומרת לנו משהו נורא נורא פשוט ונורא נורא רדיקלי. דרמה אומרת, מה שאתם מצפים ומאמינים ומניחים, או יודעים אפילו, מתוך ניסיון העבר, שתרגישו כשיהיה לכם הדבר הזה והזה, תרגישו אותו עכשיו כבר. במילים אחרות, אם אני נורא נורא אומללה כי אין לי זוגיות, ואני מחכה עד שתהיה הזוגיות בשביל שאני אפסיק להיות אומללה, הדרמה אומרת, בואי תתרגלי, זה תרגול, זה אימון, למצוא דרכים להיות לא אומללה עכשיו. זאת אומרת, לא תלוי בזוגיות. למצוא דרכים כבר עכשיו לפתח, להתאמן, לטפח, להרגיש קצת יותר טוב עכשיו. קצת יותר טוב. לא אומרת לקפוץ מי אני מרגישה נורא, אני בדיכאון, אני במצוקה, אני בסבל, לקפוץ משם לאיזה מקום דמיוני של אני באורות. אוקיי? קפיצה קצת גדולה מדי. אבל למצוא את החטלטול היומי, או את אותו סנדוויץ', או את אותו משהו קטן, עדיף יומיומי, אם לא יומיומי אז שבועי, שקצת נותן לנו טעימה או הסנפה של אותו דבר שאני מאמינה שאותה זוגיות תיתן לי. אותו דבר שבעתיד, העבודה, שתיתן לי ביטחון. אם אני יכולה לרגעים, להריח או לחוש את הביטחון הזה עכשיו. האהבה שהילד שאני כל כך רוצה שיהיה לי, ייתן לי. או תחושת השייכות שזה ייתן לי. אם אני יכולה קצת להתאמן כבר עכשיו לחוות מדי פעם. הרי אנחנו רואים את זה כל הזמן, בתכלס, אנחנו רק לא חושבים על זה אולי. חברה שהמון זמן נורא 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 רצתה ילד. נורא רצתה כבר להחזיק את הילד, לשחק עם הילד, להניק את הילד, שהילד יהיה בחייה. ונורא זה היה ככה נושא שגרם לה הרבה צער. כשהיא נכנסה להיריון, היא הפסיקה לחוש את הצער הזה, היא התחילה להרגיש שמחה. בפועל, היא עוד לא מחזיקה ילד, היא עוד לא משחקת עם ילד, היא עוד לא מניקה. זאת אומרת, זה עדיין קונספט עתידי, אבל הוא מספיק קרוב בשביל שהוא כבר עכשיו נותן לה שמחה. על אותו פרינציפ, הדרמה אומרת, זה אפשרי. זה תרגול, זה אימון, זה לאמן את התודעה, זה לשים אולי מה שנראה לנו, לשים את המרכבה לפני הסוסים. אנחנו אומרים, קודם הדבר שאני רוצה, ואז אני ארגיש טוב. ואז אני ארגיש בטוח, ואז אני ארגיש שמחה, ואז אני ארגיש לא בודדה, ואז אני ארגיש שייכות, ואז אני ארגיש ביטחון קיומי, ואז אני ארגיש אהובה. קודם שיבוא התנאי הזה, התנאי ל... ואז... חברה התקשרה ואמרה שהיא מרגישה, היא כזה באיזושהי נפילה, והיא נורא נורא רוצה להגיע לריטריט. אבל היא לא יכלה להגיע לריטריט הזה. לא הסתדר לה תאריכים. היא אמרה לי, יו, ומה אני אעשה? אני חייבת להגיע לריטריט. אני בכזאת נפילה, אני חייבת את הבוסט הזה, אני חייבת את התזכורת הזאת. אז אמרתי לה, שאלתי אותה, מה היה בריטריט שאת מכירה, שכבר עשית? מה היה שם? מה את מצפה שהריטריט הזה ייתן לך? אז היא אמרה, אני מצפה שהוא יזכיר לי את החיבור, שהוא ימלא אותי אנרגיה ויזכיר לי את החיבור, ואני זוכרת שכשהייתי בריטריט אז הרגשתי מלאת אנרגיה, וטוב, לא היה אז חם כמו היום, אבל הייתי מלאת אנרגיה, והרגשתי, כן, הכל יהיה בסדר, הרגשתי, הכל יהיה בסדר. את יודעת מה? אני כבר לא צריכה את הריטריט, אני כבר מרגישה ככה. אז היו לי עוד מיליון דברים לדבר עליהם, אבל אנחנו כבר, נגמר לנו הזמן. הנה מה שהמורה ההודי, ניסרגדת המהראג' אומר על... עושר או שמחה. לעושר האמיתי אין עילה, אין סיבה, והוא לא יכול להיעלם בשל מחסור בגירוי. הוא לא יכול להיעלם בשל מחסור בגירוי. להפך, כל מי שכבר חווה ריטריט או חוותה ריטריט, כמה גירויים כבר יש פה? השיחה דרמה בערב, זה הטופ של הגירויים והארוחות. הארוחות, זהו. פחד אלוהים. אין גירויים, איזה גירויים כבר יכולים להיות? אנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו הולכים במדיטציה, אנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו הולכים במדיטציה. כוס קפה דלוח, זה הטופ של הגירויים. ויחד עם זה, לא נדיר, אני אומרת את זה בלשון המעטה, לא נדיר להרגיש עושר גדול בריטריט. איך זה? אם העושר תלוי בגירויים חיצוניים, איך חשים שמחה בריטריט. אז הנה בא נסרגדת המערש ואומר לה, עושר האמיתי אין עילה והוא לא יכול להיעלם בשל מחסור בגירוי. הוא אינו היפוכו של הצער, אדרבה, הוא כולל את כל הצער והסבל. ואז מישהו שואל אותו, כיצד אפשר להישאר מאושר בתוך כל כך הרבה סבל? והוא עונה, אי אפשר למנוע אותו. העושר הפנימי הוא ממשי בצורה מוחצת. כמוהו גם השמש בשמיים. ביטויה עלול להסתתר מאחורי העננים, אך היא אף פעם אינה נעדרת, מה שאמרתי קודם. מישהו שואל, אם העושר הוא עצמאי, מדוע איננו מאושרים תמיד? כל עוד נאמין שאנו זקוקים לדברים כדי להיות מאושרים, נאמין גם שבחסרונם עלינו להיות אומללים. הדרמה אומרת שהאמת הנאצלת השלישית, שזה הקץ של הסבל, זה לא בגלל שהצלחנו סוף סוף לעשות מניפולציה על התנאים המשתנים של החיים, והצלחנו סוף סוף לשים את הכל under control, את כל התנאים והנסיבות של חיינו, לשלוט בהם, וזה לא שהצלחנו סוף סוף להימנע ולהרחיק כל מה שלא נעים ואנחנו לא רוצים, והצלחנו לארגן ככה שרק רק 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 מה שנעים ומה שאנחנו כן רוצים יקרה לנו בחיים. הדרמה אומרת ain't gonna happen, זה לא יקרה. וגם לא צריך שזה יקרה, מפני שאנחנו לומדים ומתרגלים. המילה נירוונה, ניבנה, היא לא, הפירוש שלה זה לא סופם של התנאים המשתנים, שהם לא, שכשנעים לנו וטוב לנו הם לא ישתנו יותר, שנוכל לעשות פריז על הרגעים הטובים, על הקידום בעבודה, על הזוגיות הנהדרת, שהיא לא תשתנה. זה לא מה שנירוונה. נירוונה אומרת שאנחנו יכולים להתאמן לעשות שלום ולחיות בשלום עם התנאים המשתנים. לחיות בשלום, ביציבות, עם בהירות, שהם מילים נרדפות לשמחה, כשהזוגיות באה, כשהזוגיות הולכת, כשמה שאנחנו רוצים מגיע לחיינו, וכשמה שאנחנו לא רוצים מגיע לחיינו. הלחיות הזה בשלום עם התנאים המשתנים ולהסכים לקבל את זה שהתנאים אכן משתנים ואנחנו יכולים קצת פחות לנסות לשלוט בהם, קצת פחות לנסות לשלוט במה שמחוץ לי, וקצת יותר לראות איפה אני יכולה למצוא את החטלטול במה שקורה לי בחיים. לפעמים זה יותר קל, לפעמים זה פחות קל, אבל הדרמה אומרת, זה אפשרי לכוון לשם, גם ברגעים ובזמנים שאנחנו לא מרגישים שום, לא מרגישים שזה קרוב אלינו, כמשהו לכוון אליו, כאור של המגדלור, לשאוף לשם. אני רציתי גם לדבר, ואולי נספיק לקראת סוף הריטריט, גם איך אנחנו לוקחים את זה הביתה, זאת אומרת, בחיים הרגילים שלנו, מה, אבל אולי זה משהו שככה תהרהרו לכם מדי פעם, בשבילים פה, בשבילים היפים של יחיעם, תהרהרו לכם אולי, מה בחיים שלי, כל אחד מאיתנו, תומך בזה שאני אחווה קצת יותר שמחה, ומה בחיים שלי חוסם? מה חוסם? אני רוצה לסיים עם כמה רגעים של מדיטציה. מיוחדת. מדיטציה על שמחה. אפשר להמשיך לשכב. לא צריך לעבור לשום תנוחה מיוחדת. מה מעלה אצלי המילה שמחה? ולהפנות את המבט פנימה ללא שום אג'נדה, ללא ציפייה מסוימת, אלא עם הסכמה לפגוש, לראות כל מה שיש. שמחה. איך זה מרגיש בגוף? איזה תחושות מלוות את המילה הזאת בגוף? איפה היא מורגשת בעיקר בגוף? איזה דימויים אולי או אסוציאציות מלוות או מופיעות יחד, מופיעים יחד עם המילה שמחה או התחושות של שמחה. האם יש צבע על השמחה? האם יש לה איזושהי צורה מסוימת? אנחנו יכולים לקחת את הדימויים או את הצבע או את הצורה או את התחושות השונות, גם אם אין להם מילים מדויקות, ולתת להם להתפשט בכל הגוף. לחלחל ולהתפשט עד קצות האצבעות של הידיים ועד קצות האצבעות של הרגליים. לאפשר לעצמנו לקחת אמבטיה בתוך האיכות הזאת. תודה רבה.